האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
שלום לכולם, ותודה שחזרתם היום לעוד פרק של אקדמיקס. אנחנו כאן בחלק השני על הפרק שלנו על פסיכופתולוגיה. הצטרף אלינו כאן שוב דוקטור אני אבנד, מרצה בכיר ומוביל את מעבדת Neuroscience of Psychopathology בבית הספר לפסיכולוגיה באוניברסיטת רייכמן. אנחנו נמשיך מאיפה שהפסקנו ונדבר, למי שלא זוכר, קצת דיברנו על מה זה בכלל פוסט טראומה, הפרעות נפשיות, חרדה, דיכאון, מה קורה לנו במוח, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לחיות לצד זה, מה זה פסיכופתולוגיה, ואיזה ניסויים רני עושה בשביל לנסות להבין איזה, איך אפשר לסבול מכל מיני הפרעות, ואיך אפשר להתמקד באזורים האלו בהתערבויות טיפוליות חדשות. אז אנחנו נמשיך מכאן ונדבר גם על סמים פסיכדליים, נדבר על הכל בראש 2, הסרט המעולה, נדבר על המיתוסים בתחום, על לאן התחום הזה הולך בכלל, והאם טיפול תרופתי ופסיכולוגיה עובדים ביחד. אז יישארו עמנו, פתיח ונתחיל.
אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
אז באמת אמרנו שיש אולי חלק שהוא קשור לגנטיקה, אז זאת אומרת שיש אנשים בעצם שיש להם נטייה גנטית יותר גדולה לקבל כאילו כל מיני דברים, בלי קשר בעצם לסביבה ולמקום שהם חיים. אז זאת אומרת, זה משהו שהוא, שאנחנו יודעים. אז האם יש משהו שאפשר לעשות, איזשהו טיפול מנע, איך להתמודד את זה עוד לפני שקורה איזשהו אירוע קצה או משהו בסגנון הזה?
כן, זה כיוון נכון. כי אי אפשר, אפשר להימנע ולחלוטין ולא לצאת מהבית אף פעם, או לעבור לגור במדינה אחרת שבה לכאורה בהיבט הזה הרבה יותר בטוח, אז אפשר להימנע, וזה ישמור עלייך ויגן עלייך, גם פסיכולוגית. אבל אם בכל זאת בוחרים להישאר במציאות הזו, אז הנחה שאי אפשר להימנע, ואז יקרו דברים, ובעצם אנחנו צריכים לפתח דרכים, להתמודד עם הדברים כשהם קורים, וגם עדיף להתמודד עם כשהם קורים וקצת אחרי, מאשר שזה בעצם מה שנקרא prevention, בעצם את רוצה למנוע תגובות מוגזמות מדי כשמשהו קורה, כדי למנוע את מה שיקרה אחרי זה, מאשר intervention, שזה, אוקיי, זה כבר קרה. עכשיו בואו ננסה לטפל בזה, אז ברור שעדיף כמה שיותר prevention. אני חושב שהכיוון של פיתוח חוסן, זה משהו שמאוד מאוד יצמח בזמן הקרוב, מתוך ההבנה הזו שבאמת עדיף להתמודד, שיהיו את הכלים להתמודד כשצריך, מאשר שוב אחרי זה לטפל בזה כמה שנים אחרי זה, כשהרבה יותר קשה כבר, כי הבעיה היא במיוחד בתחום הזה של חרדה ופוסט טראומה, שזה מתבסס שוב על מנגנונים שהם כל כך שמורים באבולוציה, מנגנונים של למידת פחד, הלמידה הזו של אם עכשיו, לא יודע, אם עכשיו אני רואה איזושהי חיה אדומה, ואני בא לטף אותה, והיא נושכת אותי, אז למדתי עכשיו שחיות אדומות הן מסוכנות, אוקיי? אז זה משהו שהוא כל כך שמור באבולוציה, וכל כך מנגנונים בסיסיים כאלה, ותהליכים נוירוביולוגיים שקורים בשביל לחזק את הזיכרון הזה, כי כל כך חשוב כאורגניזם, אפילו הכי פשוט, כל כך חשוב ללמוד חיה אדומה זה מסוכן, כי ככה שורדים. אז בגלל שזה מוסס על כאלה מנגנונים חזקים, אז ברגע שזה כבר קורה והלמידת פחד נעשתה, וזה כבר עבר כל מיני תהליכים כאלה של מה שנקרא קונסולידציה, שהזיכרון כבר ברמה הנורוביולוגית התחזק, אז קשה בשלב הזה כבר לחזור אחורה ולהיפטר מזה. ולכן, שוב, יש יותר ויותר הבנה שצריך כשבזמן ממש תוך כדי או סביב זה שהדבר האדום נשך אותי, פה אני כבר צריך להתערב ושאיפה למנוע חלק מההתחזקות הזו של, של הזיכרון לטווח ארוך.
אבל נגיד, כשיש סיטואציה שהיא נורא נורא ברורה, כמו למשל הייתי במלחמה וחזרתי, וזה היה אירוע מאוד מורכב, וכאילו סיכוי גבוה שאני, אם אני לא אטפל בזה, אני אפתח איזושהי פוסט-טראומה. אבל האמת שרציתי לשאול אותך לגבי אירועים שהם אולי קצת פחות ברורים, כי כל אחד מאיתנו באמת תופס דברים קצת אחרת. נגיד, אירועים כמו למשל, אני עברתי איזשהו ניתוח, ואחר כך, אחרי כמה שנים, פתאום מתחילה איזושהי חרדה או משהו כזה, או כאילו משהו שקרה, ולאו דווקא בעצם, לאו דווקא אירוע שהוא מאוד מאוד טראומטי אפילו, אבל המוח שלי או הגוף שלי תופס את זה כאירוע טראומטי, ולכן אני לא יכולה באמת באותו רגע שזה קורה לדעת שהולך לקרות איזה משהו, אז כאילו מה אפשר לעשות במצב כזה, איך אנחנו יכולים בעצם...
זה קשה, כי כל החיים זה כל הזמן סיטואציות כאלה, ואפילו הדבר הכי קטן שעשיתי, ולא יודע, רציתי לצאת בדלת ודחפתי אותה, והיא בכלל כזאת של הכיוון השני, ונתקעתי בה. אפילו פה זה כאילו, אוקיי, היה פה איזשהו נזק מינימלי, אבל המערכת הזו מופעלת. וזה איפשהו מתווסף לי ללמידה הזו עכשיו, שאוקיי, דלתות מסוכן. אז החיים שלנו מלאים בכל זמן בסיטואציות כאלה, וקשה... קשה באמת ממש לחמת את זה וכל פעם להתערב שצריך, אז אנחנו לא יודעים כאילו איפה להשקיע את האנרגיה ומתי, אבל אני חושב שזה כן חלק מהעניין של החוסן, זה בעצם לפתח כאילו דפוסי פעולה כאלה, זאת אומרת שמשהו קורה, בין אם זה כזה או כזה, אז מה אנחנו עושים כאילו בשביל... בשביל שבכל זאת ההשפעה ארוכת הטווח תהיה יותר פחות מורגשת. אבל חשוב באמת גם אם דברים אחרי כמה זמן כן מגיעים לרמה שהם כבר מאוד משפיעים לחיים, כן חשוב כמה שיותר מהר לטפל בזה, כי משם זה יכול רק להתפשט. ומרחיבים את זה, אוקיי, לא רק למצבים של... עברת ניתוח, ועכשיו יש איזו טראומה מסוימת סביב הדברים שמזכירים את זה, משם זה כאילו כבר יש איזושהי הכללה, אוקיי, זה לא רק מזכירים את זה באופן ישיר, גם מזכירים את זה באופן עקיף, ואז מזכירים את מה שמזכיר, וזה נוטה איפשהו להתפשט ככה, אז כן חשוב כמה שיותר מהר, כן לנסות, ברגע שזה כבר קרה, כן לנסות לטפל בזה.
אז איך עושים את זה? מה עושים?
במסגרת טיפול פסיכולוגי. שוב, יש כל מיני דיציפלינות, ויש כאלה שהם בעד טיפול תרופתי, ויש כאלה שהם בעד טיפול פסיכולוגי, שהוא בעיקר דיבור, יש כאלה שיותר כיוון של טיפול, טיפול כמו CBT, שזה בעיקר התנהגותי דווקא, ופחות עכשיו יושבים ומבינים מאיפה זה הגיע וכל זה. אני חושב שמצבים שונים ואנשים שונים, כל אחד מהשיטות האלה יכולה להשפיע בצורה שונה. אז זה משהו שקשה לדעת מראש מה יותר יעזור. אבל לפחות להגיע למצב שכן מדברים עם מישהו ומתחילים לראות כאילו לאיזה כיוון לקחת את זה. כי אם זה דברים יותר ספציפיים ונקודתיים שהם מעוררים את הפחד, אז משהו כמו CBT יהיה יותר אפקטיבי. נגיד במצב קצה, אנשים שמפחדים מטיסות, משהו שהוא נורא נורא ספציפי, מצבים כאלה, אז טיפול התנהגותי כזה יהיה הכי יעיל. אוקיי, ככל שזה נהיה יותר ככה מוכלל ולכל מיני מצבים, ולא רק טיסה, אלא גם קצת חברתי וקצת כזה, ואז זה כבר CBT עצמו, קצת יותר קשה לו להתמודד עם זה, ואז אולי צריך שילוב של כמה דברים. יש כאלה שתרופות, כמו SSRIs למשל, עוזרות להם. יש הרבה שלא, וצריך להכיר את זה. אבל יש כאלה שזה כן עוזר להם, ויש כאלה ששוב, שזה שילוב של כמה דברים ביחד. אבל זה כן בעיניי איפשהו צריך לסתכל על חרדה ועל פוסט-טראומה, וגם דיכאון. פחות יהיה משהו שפשוט ירפא את זה, אלא זה כן צריך להבין שאוקיי, זה פה וזה חלק ממני, וזה מלווה אותי, ואני צריך פשוט לדעת להתמודד עם זה בצורה יותר טובה.
אז באמת, כחלק מהמחקר שאתם עושים במעבדה, אתם יכולים אולי כאילו להבין איזה אזורים במוח אחראים על מה, ואז אולי להתמקד באזורים האלה בשביל לפתח כל מיני התערבויות טיפוליות חדשות?
נכון, נכון. אז המחקרים באמת, אנחנו מנסים לאפיין את המערכות המוחיות שהן מייצרות למשל תגובות כאלה של פחד. כל מה שאמרנו למשל, תגובות הפיזיולוגיות האלה, שאוקיי, אז פתאום הקצב שלי קצת יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר, כנראה שיש פה איזושהי דינמיקה שקורה, להשתמש בדינמיקה הזאת בשביל לאפיין מה קורה במוח ומה מייצר את זה. איפה במוח יש את החישוב הזה של הסכנה, שמביא בסופו של דבר להחלטה, כן, יש פה סכנה, צריך לפעול עליה. שזה, יש לזה שני כיוונים בעיניי עיקריים שזה חשוב. הכיוון הראשון זה באמת לעזור לפתח לנו טיפולים יותר ממוקדים, למשל. כאילו, זה גם למדוד, כמו שאמרנו קודם, חרדה ופוסט-טראומה בצורה יותר אובייקטיבית. ולפתח טיפולים שבאמת ינסו להשפיע על המערכות האלה שמושפעות כחלק מהסימפטומים. חלק השני שהוא בעיניי מאוד חשוב זה להקביל את זה דווקא בחזרה לבעלי חיים. כי אם אנחנו באים מתוך איזשהו כיוון אבולוציוני, שכל מה שאנחנו חווים הוא בעצם משרת איזושהי פונקציה שעזרה לנו להגיע לאן שאנחנו כיום, אז אנחנו נמצא איזשהו מקבילה לזה בבעלי חיים, אוקיי? ואז אם אנחנו מצליחים לייצר במעבדה מודל לסימפטום של חרדה בבעלי חיים ומודל בבני אדם, ולהראות שהמודלים האלה הם די מקבילים אחד לשני, כי זה אותה מערכות שפועלות וזה נראה אותו דבר, אז אנחנו באמת מאמינים שמה שאנחנו עושים לחיה זה באמת כמו סימפטום של חרדה בבני אדם, אז לחיות, למרות שזה פחות נעים אתית, אבל עדיין יש התערבויות שאפשר לעשות להן, שאי אפשר לעשות לבני אדם, וזה יכול לקדם את המחקר הרפואי בבני אדם.
אז האמת שאני לא יודעת אם יצא לך לראות הסרט החדש של הכל שבראש, הכל בראש 2, ראית?
עדיין לא.
עדיין לא? מחדל.
שמעתי שטוב.
אז טוב, היה גם איזה אחד, אבל באופן כללי, אז רואים שם את הילדה, את ריילי, ובעצם בראש שלה יש כל מיני רגשות. בסרט הזה מצטרפת גם החרדה. אבל רציתי לשאול אותך, עד כמה באמת זה עובד ככה, שבאמת כאילו יש את שמחה, יש את כאילו אזורים ספציפיים במוח שאחראים לכל דבר, שככה זה עובד?
שאלה טובה. המחשבה בתחום של חקר המוח עד לפני, לא יודע, נגיד 20 שנה, הייתה שבאמת יש אזורים, באופן כללי, יש אזורים שונים שעושים דברים שונים, וכל פעם חיפשו ואמרו, הנה זה האזור שעושה ככה וככה, ואפילו בהקשר של פחד, אז יש את האמיגדלה, והנה האמיגדלה, זה המרכז של הפחד. ועם הזמן הבינו ומבינים קצת יותר שזה לא עובד ככה, כי יש לנו כל מיני אזורים שמשרתים איזשהן פונקציות מסוימות, וזה העבודה שלהם ביחד, שמייצרת בהקשר הזה נגיד רגשות. אז אין אזור אחד של פחד, יש איזושהי רשת שביחד מייצרת את כל ה... כי בעצם, שוב, צריך לעשות פה איזושהי הערכה של המצב שאני נמצא בו, מי נמצא פה, מה הקונטקסט, מה אני זוכר לגבי זה, אני מחשב קדימה, אוקיי, מה הסיכוי שתעשי לי זה משהו רע, כאילו הכל קורה ביחד בו זמנית, איזשהו חישוב כזה של רמת הסכנה, וזה דורש כל מיני, כאילו, אזורים במוח ש... שיעבדו ביחד, ובסוף יתכנסו לאיזושהי הערכה כזו שעל פי המחליטים, כן לפעול, לא לפעול, מה לעשות, מה... אז אין אזורים שאחראים, נגיד, לרגשות, לרגש מסוים, אבל אני חושב שכן, יש מערכות, שזה נגיד כמה אזורים שפועלים יחד, שהם כן אחראים על... אבל אפילו זה לא ממש נכון, כי אם ניקח את האמיגדלה, למשל, שהיא חלק מהמערכת הקלאסית כאילו של פחד, אבל גם רואים אותה ב... בהיבטים חיוביים כאלו, של יש עכשיו איזשהו reward כזה, משהו חיובי שאני רוצה, ואני הולך את זה, אז גם שם היא פעילה. זה לא בדיוק שהמערכות האלה הן גם מנותקות, יש חפיפה ביניהם. אני חושב שבסופו של דבר יש איזשהו ייצוג, חייב להיות ייצוג של, אוקיי, יש משהו שאני רוצה, כמה הדבר הזה שווה לי, ואיך אני משיג את זה, מה מצד שני הסכנה באם אני אשיג את זה, צריך להיות ייצוגים כאלה, והם משתלבים איפשהו, ו... ונעשה את החלטה, אם כן או לא, בסופו של דבר. כל ההתנהגות שלנו בסופו של דבר זה, אני הולך על מה שאני רוצה, או שלא, או שאני בורח ממה שמפחיד אותי, או שלא. הכל זה כבר שילוב של זה, אז זה כאילו זה קצת מורכב, אבל בטוח שאין אזור אחד שהוא ספציפי בתחום של רגשות. יש מערכות, והמערכות האלה יש להם, רשתות כאלה שחלק מהרשת הוא יותר יהודי לזה, אבל גם חלק הוא חלק כאילו במשותף עם רשת אחרת, כי הן צריכות גם לעבוד איפשהו במשותף, כי אנחנו בסופו של דבר נוציא לפועל פעולה אחת, או רגש אחד, נוציא לפועל משהו אחד, שאנחנו משקללים בעצם כל מיני גורמים.
מגניב. האמת שזה מגניב.
זה לא יצא קצת... מבולגן?
לא, לא.
זה,
האמת שזה ממש מעניין להבין איך המוח, כאילו, מרגיש לי שיש כאילו המון שאנחנו עדיין לא יודעים בתחום הזה.
בעיקר לא יודעים.
בעיקר לא יודעים, זהו, כאילו, בהשוואה לאיברים אחרים, המוח הוא סופר מורכב, אז זה ממש מעניין לדעת לאן זה התפתח. וגם דיברנו קצת על... הסמנים הביולוגיים של כל ההפרעות האלו, וכאילו דמענו זה קצת מקודם, אז רציתי לשאול אם יש דברים, כאילו במה שאתם חוקרים, שיכולים לעזור לנו לזהות מי עתיד לפתח את הפסיכופתולוגיה, את הדברים האלו, ומי יותר עמיד.
נכון. אז זה, כל הדברים האלה הם בעיניי באים ביחד, כי אם אנחנו... יכולים להגדיר בצורה יותר אובייקטיבית מה זה חרדה, אז זה גם יעזור לנו לטפל במישהו שיש לו חרדה גבוהה, וגם יעזור לנו לנבא מי בעצם נמצא באיזושהי רגישות גבוהה יותר לפתח חרדה. אז גם חלק מהגרנטים האלה שרצינו לעשות וכבר לא נעשה, זה לזהות, במיוחד בגיל צעיר, לזהות... מי יש לו את הרגישות הזו, הגנטית נגיד, כאילו גנטית וסביבתית, אבל בסך הכל רגישות כן לפתח סימפטומים בהינתן מצבים מסוימים, כי אז יש מה לעשות, כי אז במצבים שהם יותר קיצוניים, שזה ממש רגישות נורא נורא גבוהה, אז אולי עדיף לא... לגדול באותה סיטואציה, כי זה יהיה קצת יותר מדי. אנשים שזה לא כזה קיצוני, אבל עדיין גבוה, אז כן, שוב, העניין הזה של חוסן by the ביטוי, כי אנחנו יודעים שהילד הזה הוא בסיכון יותר גבוה, אז כבר עכשיו צריך לפתח, לעזור לו לפתח כלים, להתמודד עם החיים, כי חיים זה, כי כל הזמן יהיו הזדמנויות למידת פחד לצערנו. אז, אבל לתת את הכלים בעצם בשביל להתמודד עם זה יותר טוב. אז כן, התחום הזה של לנבא מי נמצא בסיכון גבוה יותר, הוא חשוב מאוד.
אז איך אנחנו יכולים באמת להטמיע את הטכנולוגיות החדשות במחקר בנושא הזה?
אז בפועל אנחנו עדיין לא שם. כי מכל מיני סיבות, אני חושב שסיבה משמעותית זה שהדברים עדיין אפילו לא מוגדרים בצורה טובה, שוב, חרדה ופוסט טראומה. הדרך שבה זה מוגדר, הזכרתי את ה-DSM, שזה בעצם הספר שמגדיר את כל ההפרעות, אז ה-DSM הזה הוא בכלל לא מתכתב עם הביולוגיה ומה שאנחנו יודעים על המוח. זאת אומרת, הדברים במוח לא עובדים עם אותם חלוקות שיש ב-DSM שאנשים החליטו עליהם. אז זה כבר מלא מחקר ומשאבים שהושקעו בלחקור דברים לפי ה-DSM, שזה בכלל כיוון שהוא לא מוצלח ולא הביא לנו הרבה. אני חושב שאנחנו צריכים להסתמך על, שוב, מנקודת מבט אבולוציונית, שנותן לנו בסיס הרבה יותר חזק לזהות דברים ביולוגיים, כי אם יש לזה בסיס אבולוציוני, אז זה יבוא לידי ביטוי איכשהו ביולוגית. אז זה נראה לי בעיניי כיוון שהרבה יותר חזק, אבל רק חלק מהמחקר קורה בתחום הזה, וזה לוקח זמן, וגם כשאת יודעת לעשות את זה ולזהות, יש לך איזשהו מרקר ביולוגי, אז גם עכשיו שהוא ינבא בצורה מספיק מדויקת, או עכשיו לפעול על המרקר הזה ולהשפיע על משהו, אז זה דברים שלוקחים זמן. אני חלק מהדברים שאני כן הייתי רוצה לקדם כמה שיותר מהר, ואני חושב שזה אפשרי, זה כן כלים שעזרו לנו בצורה יחסית פשוטה לזהות בקרב חיילים שמתגייסים עכשיו, מי יותר רגיש לפתח פוסט טראומה כתוצאה מחשיפה קרב. אז זה משהו שכאילו אחד מהכיוונים אצלנו, שאני מאמין שזה כן משהו שאפשר יהיה לתרגם אותו לאיזשהו משהו יישומי בטווח יותר קצר, אבל זה עדיין ייקח כמה שנים, כי גם כשאת מפתחת משהו כזה, עכשיו את צריכה לבדוק את זה, ואת צריכה ככה מדגם גדול של חיילים שהם מתגייסים, ואת צריכה אחרי זה לעקוב אחריהם כמה שנים של לראות מי פיתח סימפטומים כדי לקשר את זה למדידות שעשינו קודם. אז בכל מקרה זה לוקח זמן, אבל אני חושב שזה שווה את הזמן הזה, כי כרגע אין לנו דרכים טובות לנבא מי...
לגמרי.
כן, כאילו לא כל החיילים שהולכים לקרבי צריכים להגיע לקרבי.
זהו, האמת שזה משהו שאף אחד בכלל לא מסתכל עליו, כאילו חוץ בפרופיל פיזי.
נכון.
זה משהו שבכלל לא שמים עליו דגש, אז האמת שזה יכול להיות מאוד מעניין וחשוב. האמת שזה גם, כאילו, בסופו של דבר, גם מנקודת מבט כלכלית, זה עולה המון כסף למדינה אחר כך לטפל, וגם האנשים, זה הורס להם את החיים.
נכון.
אז זה יכול להיות ממש חשוב ושווה. רציתי לשאול אותך אם יש איזשהו מיתוס בתחום שאתה כזה יודע שכזה כולם חושבים והוא לא נכון.
אז יש כל מיני כאלה שהזכרנו, אני חושב. אחד זה קצת מחלות נפש, לפעמים אני רואה את זה שמתייחסים לזה גם פסיכיאטרים, כאילו נגיד דיכאון, זה איזושהי מחלה של המוח או משהו כזה, שזה נראה לי לא מתאים. כאילו זה לא עובד ככה. ולא סתם כל כך הרבה אנשים מגיבים באותה צורה דומה כתלות בסיטואציה מסוימת. כנראה שמשהו בסיטואציה הזו מעורר עכשיו איזשהו משהו בנו כאורגניזם שקשור להישרדות שלנו. וצריך להבין את זה בצורה כזאת ולא כאיזה וירוס שנכנס ומשפיע על משהו. אז בעצם זה שיש משהו שזה מתקשר גם לנורמלי מול אבנורמלי, שכאילו יש בו תפקוד שהוא בסדר, ואז יש תפקוד שהוא לא בסדר. אז לא, אז כל הדברים האלה הם בעצם על איזשהו רצף, וכולם נמצאים איפשהו ברצף הזה, ויש כאלה שמגיבים יותר וכאלה שמגיבים פחות, אבל הכל בסופו של דבר יושב על תגובות שהן נורמטיביות והתפתחו לאורך מיליונים של שנים של אבולוציה. למוח לא היה, עם כל ה... גם ככה קשה לשרוד לאורגניזמים, אז אין מקום לכל מיני פאקים כאלה במוח פתאום שעכשיו מייצרים איזה מה, זה לא עובד ככה. המוח מאוד יעיל וכל מה שיש שם משרת איזשהו משהו. ולאור זה צריך להסתכל על סימפטומים, כמו שקוראים לזה, שזה אותם פונקציות שמאוד חשובות ומאוד בסיסיות, ובנסיבות מסוימות, אז הן פועלות טיפה, טיפה אחרת. ואנחנו קוראים לזה סימפטומים כבר, ופסיכופתולוגיה, וזה הכל, הכל נורמטיבי בסופו של דבר.
אז באמת, הדברים האלה הם נורא, נורא פיזיים וכימיים במוח, כאילו, באמת זה כל מיני תגובות ודברים כאלו, ולכן גם אומרים הרבה פעמים שכדורים ותרופות זה משהו נורא נורא עוזר. אז רציתי גם להבין, האם זה משהו שמתישהו יהיה אפשר לטפל בו בלי פסיכולוג בכלל? וכאילו, אם יש מקום להתערבות פסיכולוגית כשהכדורים, נגיד, הם כל כך חוזרים.
כן, זה fair question. כן ולא. אם את לוקחת איזשהו כדור שכן איפשהו משפיע ברמה של כל המוח על נורוטרנסמיטרים מסוימים וגורם, לא יודע, לאיזה קצת עלייה בהם, אז זה משהו שהוא קצת כללי והוא קצת מנותק מסיטואציות מסוימות. כי שוב, יש משהו שמעורר את החרדה ומעורר את הדיכאון ומעורר את הפוסט-טראומה. יש משהו, יש נסיבות, יש איזשהו אובייקט, יש איזשהו מצב. זה לא מגיע משום מקום. ופה את בעצם אומרת, אוקיי, באופן תמידי, כל הזמן יהיו רמות יותר גבוהות, זה לא קשור לסיטואציה. אז את כאילו, את לא תוכלי ככה לטפל בבעיה, אוקיי? כי זה שוב מעלה בכל הגוף את הרמות האלה. מצד שני, יכול להיות שבזה שאת מעלה את הרמות האלה, אז לך שתתקלי בסיטואציה הזאת, אז תגיבי בקצת פחות פחד. זאת אומרת, יכול להיות שבסדר, אז נכון, זה כללי ולא נקודתי, אבל לך שנהיה שוב באיזשהו, לא יודע, עכשיו אני שוב אראה את החיה האדומה הזאת, אז בגלל שיש לי רמות קצת יותר גבוהות, או קצת יותר נמוכות, מה שאני לוקח, אז זה יגרום לי לתגובת פחד קצת פחות גבוהה, לכשזה קורה. אז, וזה לאורך זמן, אולי זה גם יעזור לי, כן, גם לשנות את הלמידות שהמוח שלי חווה, כי אוקיי, לא ישר ברחתי, אלא נשארתי, וראיתי שב-999 מתוך 1,000 פעמים, החיה האדומה דווקא הייתה סבבה, אז אולי זה ישנה לי קצת את הערכה שלי של הסכנה, כי נשארתי שם בשביל לראות את זה, בעוד שפעם הייתי בורח ולא הייתי לומד את הפעמים האלה שלא קרה כלום. אז כן, כן ולא. אני חושב שזה צריך לבוא, זה צריך להיות משולב, זה צריך להיות אולי התערבויות כאלה שהם כן כדורים או דברים אחרים שעושים, אבל בקונטקסט מסוים שגם יחזק למידה או יחליש למידה, זאת אומרת שצריך לעורר את התהליכים הרלוונטיים בשילוב עם החומרים האלה.
אז בעצם למה בכלל לקחת כדורים אם זה איזשהו פלסטר ובעצם אנחנו לא מטפלים באירוע עצמו?
כי זה עדיין גורם לאנשים להרגיש קצת פחות רע ביום יום. אז זה מספיק, אז יש לזה מספיק benefit כדי שיקחו את זה, נכון? זה כאילו, זו שאלה טובה, האם ביום-יום שאת מרגישה קצת פחות רע, האם זה שווה את זה, האם זה לא בעצם מונע שימוש בשיטות טיפול שהיו יכולות יותר יעילות, יכול להיות, אבל זה נמצא איפשהו בשלב של אין לזה כמעט עלות, כי זה בסך הכל, אני לוקח כדור, זה הדבר הכי קל שאפשר לעשות, אז אני לא צריך להוציא, זה גם לא נורא יקר. אז אין כל כך עלות, ומצד שני, יש איזשהו בנפיט מסוים, אז בשקלול של הכל, אז כנראה שזה אטרקטיבי. אם זה לא היה עושה כלום משום צורה, זה כבר לא היה שווה את זה. אם במקום כדור היית צריכה לקחת פעם ביום, היית צריכה לקחת כדור פעם בחצי שעה, אז יכול להיות שזה כבר כן היה מטה את הכף. אז איפה שאנחנו נמצאים היום, שיש משהו שאפשר לקחת פעם ביום ולא להרבה כסף, ונותן לי משהו, התמודדות שטחית כזו, אבל יותר, יותר קלה, אז כנראה שזה זה תופס.
אז בנימה הזאת, אולי שקראתי לאחרונה הרבה מחקרים שמצביעים דווקא על, על נגיד סמים פסיכדלים כמשהו שהוא יכול מאוד לעזור, כמו למשל MD שיכול לאפשר אולי למטופלים יותר לחוות את, את הטראומה שהם חוו ויותר להרגיש דברים שקשה להגיע להם בטיפול קונבנציונלי, וגם אפילו טיפול במיקרודוזינג של פטריות ודברים כאלו שהם גם יכולים כזה לעשות את אותם הדברים אבל בצורה קצת יותר טבעית נניח. רציתי לשאול מה דעתך לגבי זה.
כן. אז אני באמת מעורב במחקר כזה, ואני הייתי הרבה שנים בכל מיני תחומים של לנסות לפתח טיפולים, טיפולים לחרדה ופוסט טראומה דרך כל מיני מטלות ממוחשבות כאלה, שזה לא היה כל כך מוצלח, ו... ולמדתי מזה מה לא לעשות. כאילו, הכוונה טובה, אבל...
טוב, דברים... זה גם חשוב.
כן, ויש דברים שהם לא... כנראה לא כיוון מוצלח, אבל... אז אני מלכתחילה תמיד סקפטי, אבל דווקא באמת בתחום הזה, אני חושב שיש פה הרבה פוטנציאל, כי באמת יש משהו כנראה בחוויה שנוצרת תוך כדי... ההשפעה של MDMA למשל באיזשהו סשן טיפולי כזה שאחרי זה ביתר המפגשים כנראה שזה מאוד מייעל או מחזק או ממריץ תהליכים טיפוליים שקורים. אז פה אני חושב שיש באמת יש פה פוטנציאל למשהו משמעותי. אז יש איזשהו מחקר שקורה בשילוב בית חולים, שזה טיפול קבוצתי לפוסט טראומה, כשבמסגרתו יש גם מפגשים שלוקחים MDMA. ומה שאנחנו, אז זה קורה כאיזשהו ניסוי קליני, ומה שאנחנו עכשיו מייצרים מסביב זה, זה בעצם... פה באוניברסיטה לעשות איזשהו סשן כזה, כי יש לנו סורק MRI פה. אז לעשות סריקות של המוח, סריקות מבניות ופונקציונליות לפני הטיפול ואחרי הטיפול, כדי שנוכל בעצם לקשר בין שינויים קליניים שקורים במהלך הטיפול, השיפור שלך בסימפטומים, לקשר את זה לשינוי פונקציונלי, למשל, במערכות שונות במוח, כדי שנוכל להגיד, אוקיי, כנראה שהמערכת הזו שהשתנתה עכשיו, היא קשורה איפשהו לאפקט הטיפולי. אז זה נראה לי גם כיוון קליני מאוד מעניין, וגם שילוב הזה של, של נורוסיינס בעצם. כי ברגע שנוכל להבין קצת יותר טוב איפה השינוי הזה בא לידי ביטוי במוח, אז גם נוכל בצורה סיסטמטית לפתח ולייעל טיפולים, כי אוקיי, יש לנו מושג קצת יותר טוב מה בכלל קרה פה במהלך הטיפול. האמת שבדיוק אתמול בלילה בארצות הברית הגישו בקשה להשתמש ב-MDMA ל-PTSD, שזה יוכר על ידי בעצם הרגולטור בארצות הברית, וזה לא עבר. אז זה איפשהו מבאס.
למה עדיין לא?
למה עדיין לא? כי הם מודאגים עדיין מאיך שזה נעשה, וממה שהחומר בעצם יכול לייצר. זאת אומרת, זה לא עכשיו איזשהו כדור SSRI, אנטי-דיכאוני כזה, שאת תקחי אותו, והוא לא, הוא לא ייצר איזשהו מצב תודעתי שונה, כאילו לא, לא הרבה יקרה. אז אין איזושהי סכנה מהכיוון הזה, ופה זה כן קורה, זה כן השפעה משמעותית, וכשזה לא מוכל עדיין בתוך איזשהו פרוטוקול ברור של איך עושים את זה ומתי, אז עדיין יש שם קצת איזשהו חשש מאיך שזה יעשה. אז אני חושב שזה עניין של איזה, אני לא יודע, שנתיים, עד שיהיו עוד כמה ניסויים מסודרים שרו אפקטיים, הפרוטוקול הטיפולי יתבסס בצורה יותר טובה, אז זה יעבור. אבל כן, זה מראה חלק מהמכשולים שיש, הם אפילו לא קשורים באופן ישיר למחקר עצמו, אלא דברים שקורים מעבר.
כן, רגולציה בהקשרי סמים פסיכדליים נראה לי תמיד קשה.
לגמרי, זה עשרות שנים שכל המחקר הזה נעצר לגמרי, בשנות ה-70 בארצות הברית, כן, זה לגמרי.
טוב, יש להגיד אפילו, יש הרבה כזה אנשים שאומרים שבכלל לא הייתה לזה סיבה בשנות ה-70, ושזה כאילו היה כזה להפחית הציבור והרבה דברים כאלה.
נכון.
זה גם מעניין לראות. אז אולי באמת לסיכום, אני אשאל אותך, לאן אתה חושב שהתחום הזה עוד יגיע, ומה צופן לנו העתיד?
אז אני אופטימי, אבל בצורה זהירה, כי אני חושב שאנחנו כן נבין יותר ויותר איזה דפוסים של פעילות במוח הם קשורים לתגובות כאלה ואחרות שאנחנו קוראים להם סימפטומים. אני חושב שאנחנו כן נתקדם יותר ויותר ונוכל לאפיין את זה, ואז זה ייתן לנו כל מיני טארגטס לעבוד עליהם. אבל גם שזה עדיין ייקח זמן, פשוט כי המערכת הזו כל כך מורכבת. אז אם פעם התפיסה הייתה שהנה, יש אזור אחד שאחרי על הרגש הזה, והנה, המגדלה זה פחד וכל זה, אז אחלה, וזה פשוט. ברגע שזה כבר לא רק המגדלה, אפילו אם היית אומרת, זה המגדלה ועוד שני אזורים אחרים, כבר שיש לך שלושה, זה נהיה מורכב מאוד, כי זה בקשר עם זה, וזה בקשר עם זה, ולפעמים זה כך ולפעמים זה ככה, אז אפילו לא שלושה, זה כנראה כמה עשרות. אז זה מאוד מורכב, פשוט מבחינת מבחינת איך שהמוח בנוי. אז זה קשה לאפיין את זה בצורה שהיא תהיה יעילה, וגם תגיד לנו משהו כחוקרים, כי אם עכשיו התוצאה של המחקר שלי תהיה איזה מטריצה של 50 אזורים, וזה עובד ככה וזה ככה, זה גם קשה לי כבן אדם, אחרי להגיד, אוקיי, מה קורה פה? אז אנחנו ממצד שני, זה מערכת מורכבת, אז אין דרך נורא פשוטה לתאר את זה. אז אנחנו צריכים למצוא איזושהי מקום באמצע, שהוא גם מתאר מספיק את המורכבות, אבל לא בצורה שאין לי מה לעשות עם זה בכלל. וזה ייקח זמן להגיע, אבל אני חושב שאנחנו נגיע לשם בסוף.
מעניין ממש. טוב, אז אני מחכה לראות כבר מה יקרה. תודה רבה רבה, זה היה באמת סופר מעניין. ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל מוזמנים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה. וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. נתראה פעם הבאה. תודה.
אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.